הדבר הזה שהוא פחות באדם, שהוא פחות ערך באדם. אז אני אספר רגע בעל פה, שאתה יודע על מה הגמרא מדברת, ואז בזמן שנקרא את הדברים בפנים. אז הגמרא מדברת באישה שלא עלינו, אין לה יד. אין לה יד. והתחתנה עם איש רגיל, כנראה, כן, שיש לו הכל, שהוא שלם בגופו. אז היה שפה חתונה, והגמרא מעידה שהאיש הזה לא הכיר בה עד יום מותה בזה שאין לו, אין לה יד. לא הכיר. לא הכיר, או, לא הכיר, אני תמיד רגיל לפרש, כי אני, מיד אני חושב שאני יודע מה השאלה. לא יודע אם הכוונה לא הכיר שהוא לא ידע מישהו, זה כנראה קצת רחוק. אני חושב שגם ברקוק אפשר ככה להביא, ונראה, לא הכיר, הכוונה יותר, זה לא היה בתשומת לב שלו, זה לא היה בשיח ביני, זה לא היה בתשומת לב שלו, כן? הם לא חיו בתודעתית, לא חיו, שזה היה עמוק בתוך התודעה שלו, שאין להם, זה לא היה, לא, לא היה ניכר ביני, לא היה ניכר בשיח ובדיבור ביני. לא הכיר בה עד יום מותה, בזה שאין לה יד. הוא התחתן איתה ולא הכיר, כן.
זה נשמע כאילו לא הכיר בה עד יום מותה.
לא, 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 הכיר בה מאוד, אבל לא בזה שאין לה יד. כן, כן, צודקת, לא יודע, כן, כן. לא הכיר בזה שאין לה יד, לא התייחס. מה שמה לא הכיר כנראה, לא התייחס לתופעה הזאת. זה לא היה בדיבור שבנשע, שגם בדיבור הרב קוק ככה ניתן ונראה להבין. אז זה דבר מאוד מעניין, קודם כל זה. באמת דבר קיצוני, זה דבר חריף. זה לא אמרתי שזה גמרא ש-40 עוד מנה אחד על אחד, בסדר? הזוג שנפגש וכולי, ואנחנו לא מתייחסים לדברים פרקטיים ברמה הזאת. בסדר? לא זה הנקודה שלנו. אבל בכל זאת, תודה. תודה רבה. בכל זאת, אנחנו רוצים ללמוד דרך הגמרא הזאת, דברים חשובים מהרב קוק, מהגמרא או מהרב קוק, על העניין של הצניעות וההסתרה. כי צניעות, מידת הצניעות היא בגדול, דיברנו על זה אנשים, היכולת של האדם להסתיר דברים, להצניע דברים, אם זה בגלל חשיבותם, ועל זה דיברנו פעם שעברה. למה להצניע דברים בגלל חשיבותם? זה כל כך חשוב, זה לא לתת לחוכמה להיות רק ברשות הרבים, ואז היא יכולה להתבזבז. אז היא יכולה לא להיראות כדבר חשוב. דיברנו גם על קלה בחתונה, שמתכסה, ואז דווקא דרך זה ניכר שהיא חשובה, כן? זה דיברנו פעם שעברה. פה אנחנו מדברים, אמרתי, על דבר שווקא שהוא גנאי באיזה מובן. פה, קודם כל לדבר על דברים שהם גנאי, למה הם גנאי, זה היה הרב קוק יעמיד לנו, ואחרי זה, למה זה היה כל כך דבר נפלא, ההסתרה הזאת שהייתה כאן. אז בגמרא קודם כל כתוב כך, עכשיו יש לנו את הצילומים, אין לנו, יהיו לנו, את הצילומים העלי יש את הספר, אז אני לא שמתי לספר, לא יגיעו, אז אני אקרא ותכף יגיע לצילומים. אז קודם אני אקרא את הגמרא, תנו רבנה, אני אשתדל לקרוא לאט, עוד אין את הצילומים. מעשה בדם אחד שנשא אישה גידמת, בלי יד. רש"י אומר ידה קטועה, ולא הכיר בה עד יום מותה. שוב אמרנו לא הכיר בה, כנראה לא הכוונה, לא ידע מזה בכלל, זה באמת נשמע קצת מגזם. לא הכיר בה עד יום מותה, לא, זה לא היה בשיח, זה לא היה בתודעה חזק שהוא יכיר בזה שאין לה יד. כן? זה לא היה בשיח ביניהם. לא הכיר בה עד יום מותה. וואו, אמר רב יוסף, בואו ראה כמה צנועה אישה זו, שלא הכיר בה בעלה. רב יוסף משבח אותה מאוד. היא הצליחה, היה לה פה הצלחה לאישה הזו. היא הצליחה לגרום בדרך ההסתרה שהיא הסתירה את העניין הזה, היא הסתירה כנראה במציאות גם, גם הסתירה אולי בדיבור, כלומר לא, זה לא היה כמו שאמרתי בשיח, היא הצליחה שזה לא יהיה בשיח, זה לא יהיה הדבר שמדברים עליו. יש כאן דבר ענק, יש כאן דבר גדול, אישה כזאת מיוחדת שמצליחה להסתיר תופעה כזאת. לא יפה? זה דבר מיוחד, זה דבר גדול. טוב. אז כמה תנועה אישה זו שלא הכיר בבעלה, אמר לי רב חייא, זו דרכה בכך. טוב, יש לה אינטרס, היא לא רצתה שבעלה יראה את זה. אלא כמה תנוע אדם זה שלא הכיר בה באשתו. נפך הוא דווקא משבח, זה מעניין מה יהיה פה המחלוקת, רב חייא דווקא משבח אותו. כמה זה יפה שהוא לא היה חטטן, הוא לא גרם לזה שזה יהיה בשיח חזק, העניין זה שאין ליד, כן? נעלם. זה לא היה בדיבור ביניהם, אף פעם. ככה גמרא מעידה. לא התייחסו בכלל לתופעה הזאת, מה? הצליחו להעביר את החיים כשזה לא הפך להיות שום דבר מרכזי בחייהם, כן? דבר שולי לחלוטין. טוב, זה באמת קודם כל זוג מיוחד. אני אמרתי, הלימוד שלנו היום הוא לא בא לתת לנו ולהסביר לנו פרקטית האם בשיתוחים כדאי לשאול אם יש שתי ידיים. לא, אנחנו לא נכנסים, בסדר? לשאלה פרקטית. למה לא? כי זה לא שיעור בפרקטיקה, ואני לא זה שצריך להעביר גם פרקטיקה, אולי אפשר להגיד למזלי, בסדר? אז זהו. וזה אחד היתרונות של ללמד במדרשה. שכל שאלה שלא בא לך לענות, אתה אומר, יש פה רבניות, ויש פה זה, ותשאלו אותם, זהו. ובזה יצאת ידי חובת שאלות מביכות, בסדר? אז זהו. אז אתם יכולים לשאול שאלות מביכות, זאת תהיה התשובה, אז טוב. אבל בכל אופן, זה כיף כזה, זה הצ'ופר. הגיע פעם בשבוע, זהו. שאלו את הרבניות, שאלו את זה, שאלו את ההוא, אנחנו לומדים פה עניין הצניעות. אבל בכל אופן הם הגענו לנושא עניין הצניעות. או, מעלתה הגדולה של האישה הזאת, שהיא הסתירה את העניין הזה שאין לה יד. אז ברור, זה זוג מיוחד, לא זוג הגיע, אבל בין כל בני זוג קיים, גם אם לא ברמה כזאת, זה יפה שיש לפעמים יכולות הסתרה, כן? שאת יודעת להסתיר דברים. גם הוא יודע להסתיר דברים, כן? פה זה מובא כתכונה מיוחדת של האישה, שיודעת להצניע דברים, יודעת להסתיר דברים, ככה שהדברים הלא רצויים שהוא יראה אותם, לא ניכרים. וממילא לא מפריעים לזוגיות, כן? ממילא לא באים לידי ביטוי בחיים הזוגיים, בחיים המשותפים, כן? בחיים המשותפים שיש ביניהם. לכל אחד מאיתנו יכול לקרוא דבר כזה, לכל אחד מאיתנו לא חלילה דווקא עניין, אבל אתם יודעים, כל מיני דברים שאת בכל זאת חושבת שהם יהיו גלויים, אז הם יפריעו לזוגיות. או, זו שאלה יפה, אם זה פוגע באמון באמת לא כדאי. אבל אם, כבר אמרת לו על זה, רק אחר כך, את יודעת שיתר דברים הזה זה רק עושה דברים הפוכים. אז זה נפלא, שאדם יודע לא להזיק לזוגיות שלו בזה שהוא יודע להצניע דברים. להצניע בדיבור, להצניע במציאות, אז תודה, לא על חשבון האמון, זה באמת יהיה על חשבון האמון, זה לא טוב. גם כאן לא יודע מי לא אמרה לו, אמרה לו פעם אחת, וזה כנראה זה הספיק. הוא לא היה צריך לדבר על זה יותר כל החיים, ויכול להיות שגם ככה בכיוון הפוך, אם זה אל האיש, אבל כאן זה מודגש בכוח, באמת עצמי מודגש ככוח מיוחד שלה, ככוח נשי, שיכולה להוביל גם את האיש לשם, אבל יש לה כוח מיוחד לאישה בעניין הזה. המיוחדות של להצניע דברים, ואמרת, לפעמים זה יכול להיות גם עוד דברים, כל מיני פרטים שקרו לה בעבר, כל מיני דברים. יודעת להסתיר אותם ככה, זה לא יפגע בזוגיות, זה לא יעורר לו כל המחשבות, מה היה ואיך היה, כן? טוב, וכו'. אז אומר הרב קוק ככה, עכשיו יש לנו, נכון? את הצילומים, נראה לי. אז אנחנו פסקה ו', זה מתחיל בעמוד 18, נעבור אחר כך בזאת השני עמוד 19, הגמרא מצוטטת גם ברב קוק, מעשה באדם אחד, שנשא אישה גידמת, ואותה אמר רבי כמה צנועה אישה זו, אלא כמה נראה שלא הכיר ביתו, הוד והתפארת, אומר הרב קוק. כל מה שיותר מלא בזירוב של אדם פנימיים, כן, האדם מתעלה, וכוח דמיונו, שהוא בסיס לכוח השכל, מתקדש ומתאדר. זאת אומרת, האדם, טוב שיראה דברים יפים, דברים יפים מעוררים בנו גם שכל טוב. לחשוב עליהם בשכל טוב. היופי הוא דבר נצרך לאדם. לכן טוב לגור בבית יפה. אבל מה יהיה עם מישהי שנגזר עליה לגור בקרוון? שתתפלא לגור בבית יפה. סתם, לא, אני לא אמרתי לכם פעם בשיעור, לי יש טראומה מהקרוון. כי גרנו בקרוון, באותניאל, בשיעור אותניאל, שגרנו בהר חברון, גרנו בקרוון. ועוד אשתי עליה יותר טוב, שאני סניתי את הקרוון הזה מוות, אבל גרנו בקרוון, ובאמת אני יכול להגיד לכם שכשאין הוד ויופי גם לשכל קשה אחר כך, קשה ללמוד תורה כך, לא יודע, זה נשגע הקרוון הזה, הוא גם כשקר הוא דואג לקרר אותך עוד יותר, כשחם יש לו מעלות עצומות, הוא גם דואג לחמם, אז כאילו כל החסרונות שרק אפשר למצוא פחות או יותר, מעבר לזה שגרנו בשכונת קרוונים באותניאל, וכולם היו חיו אחד בתוך השני בערך, אז שאלת את אשתך מה השעה, נו לחבר מהקרוון ליד. ואני זוכר שאני אוהב קרמבו, להודות על האמת שאני אוהב קרמבו. ואז אשתי קנתה לי, היה לנו ילד קטן, עוד בן שנה, בקושי זה על שנה, וזו השנה, ואז שנה ומשהו אולי. ואז אשתי קנתה לי קרמבו, הגיע החורף. והשכנים שאלו אותה, מי זה לבן שלך? מה, הוא רק בן שנה? היא אמרה, לא, זה לבעלי. וואי, מה קיבלתי בשכונה אחר כך? מה אתה אוהב? לבן יותר, חום יותר, ושם הפרטיות, אז רע לי עם זה. לא טוב לי שאני לא הצנעתי את העניין הזה, כי עכשיו מי שתגור בקרוון יודעת, אבל לא נורא כבר, לפחות היא יודעת לאן היא הולכת, אבל בכל אופן, לא כל שכונות הקרוונים כאלה, יש כאלה נראה לי עם יותר פרטיות, נקווה כך לפחות, אבל בכל אופן, נכון, זה מסירות נפש הקרוון הזה, אבל בכל אופן נחזור לרב קוק, לגור בחוסר יופי, זה פוגע בנו משהו, בצדק אנחנו מחפשים שיהיה בית יפה, שיהיה דברים יפים בעולם, היופי מעורר גם את השכל. כשאת גרה במקום עם נוף יפה, זה באופן טבעי מעורר בך גם מחשבות טובות, כן? שכליות טובות אמוניות, מחשבות שכליות אמוניות טובות, שכליות שכליות טובות. חשוב לאדם הדמיון שעולית את השכל. אני אצלכם בהמון דברים. גם במדרשה, את באה למדרשה, רציתי להחמיא לכם, אבל אף פעם לא שמתי לב, קצת אני שם לב מהתמונות פה, אבל את רואה תמונה של המערה, ועוד של התנאים והראשונים, שאני מחפש, בית המקדש, לא יודע, ועוד ספרים, ועוד כמה דברים. ועוד איזה כתובת, שאף פעם לא שמתי לב אפילו אליה, אבל טוב, לנו עוז ואורה, אז נגיל ונשיש ותחזר התחלה. אבל בכל אופן, והרב קוק, ולא לדבר, אז בכל אופן, את גרה, את נמבא למדרשה, יש משהו במראה החיצוני שגם מפתח בנו את השכת, כן? לא משהו, יותר ממשהו, זה חשוב לנו. לפעמים את יכולה לבוא, לא לבוא למקום, מבחינתך בצדק, רק בגלל המראה החיצוני. עם המראה כזו, המראה אחר. כי המראה החיצוני הוא משמעותי גם לנו כלפי השכל. אז אומר הרב קוק, זה נכון, זה אמיתי. מתקדל, אז הוא מוכן לקבל את העוד השכלי. להפך ציור כי הוא מצערים את הטעם הטבעי של הנפש היפה שעשה אלוהי. טוב, את רואה דבר מכוער? קשה לך להתחבר אליו. אפילו אם בשכן, את יכולה להתחבר אליו. סליחה שהיום נפל עליי פתאום סיפורים משעשיים, אבל פעם אימנתי, כשהתחלתי ימים בנו, לימנתי פה, לימנתי במדרשה במעון. ובתום, באמצע השיעור, הבנות צולחות פתקים, צוחקות. ואני אמרו לי שבעיקר בשיעור בנות, אתה צריך לבוא מסודר פחות או יותר. אז אמרתי, קרה פה איזה פשע, חיפשתי בזקן, אולי נדבק פה משהו, בבגד, לא סגרתי את הכפתורים טוב. בסוף אחרי השיעור אמרו לי שמי שמהם התארסה, אז הם לא היו מורכזות, רק תגידו את זה בהתחלה, זה לא באמצע, אבל הייתי כבר, מיששתי כבר את כל מה שאפשרי. אבל זה נכון, אמרו לי שלפעמים בשיעור לא מקשיבים טוב, רק בגלל שנדבק לך איזה פירור לשם, לא יודע. משהו מונע את הריכוז. היופי חשוב לאדם גם לשכל. וגם בציור על דרך השלילה. חוסר היופי, דרך, תבואי לי מדרשה שהיא לא יפה, או מישהו באמת יעביר שיעור ויעשהו. או יביאו איזה מראה מקומות כזה מבולגן, היופי משפיע עליהם. יש, אז צריך להיזהר, זה לא צריך להיות בהפלגה, אבל יש איזו השפעה. אי אפשר להתעלם מהשפעת היופי החיצוני על ציור השכל הפנימי. אז לא בלי גבולות, אבל עדיין השכל שלנו מושפע באיזשהו מקום חזק אפילו מהיופי הדמיוני, כן? מהיופי החיצוני שאותו אנחנו רואים. לכן באמת יש עניין, טוב לגור במקום עם נוף, במקום... אני יודע, אשתי באה מחיפה, זה הבית שלה, הייתי פה פעם או פעמיים לפני החתונה, אבל הבית שלה, רואים ממנו את הים, איזה יפה זה, מה נאמר? מהכרמל של הנמל, רואים את הים, באמת, אז גרנו בירושלים בהתחלה, מה לפחות שיהיה בית עם דשא, היה, גרנו קומת קרקע עם דשא, פחות פיצוי על הים, כי הסכימה לקבל דשא. אחר כך זה כבר לא החזיקה לה בחיים, זה כבר... בקריית ארבע יש גם את הבתים ממול, אבל זה לא... של השכנים ממול, שהם מאוד יפים, אבל זה לא החזיק כבר, אין מה לעשות, העיר לא מספקת את השרחים האלה עד הסוף. אבל בכל אופן זה יפה, נכון? הרבה פעמים נוף יפה, זה מרחיב את הדעת, כן? זה טוב, את גרה במקום, את גרה באיזה יישוב או משהו, הנוף עושה את זה, כן? אצל הרבה מאיתנו זה פועל, זה פועל גם על השכל, אוקיי? מזכך גם את השכל, כי השכל שלנו חשוב, העולם הזה, הדמיון שלנו מפתח גם את השכל. מציירים את הטעם הטבעי שעשה אלוהים ישרה ומחלישים את כוח המדמה, אם זה ציורים לא טובים, ומטשטשים את ההכרה המוסרית והשכלית. זה יכול ממש לטשטש אותך, יכול ממש לטשטש אותך, כן? אם בן הזוג שלך לא בא לבוש יפה או לא בזה, זה יכול להפריע לך גם לקבל את עולמו השכלי. למה? מה הקשר? העיקר השכל שלו. לא, זה איפשהו. אנחנו בני אדם וככה שברא אותנו, יש השפעה לאחד על השני. אנחנו צריכים ציור דמיוני שיראה לנו בעולם הזה בתור ציור נאה ואפשר להכיל אותו כדי שגם השכל שלנו, כן? יעבוד מתאים בצורה טובה. טוב, נכון שלפעמים זה הרבה פעמים זה אינדיבידואל, מה נקרא יפה ומה נקרא לא יפה, זה לא בהכרח דברים רק אובייקטיביים, כן? יש גם דברים אובייקטיביים, בהרבה מן המקרים זה גם סובייקטיבי. יש אחד שזה יפה לך, זה לא יפה לך, בכל מיני דברים, כן? אבל זה כן חשוב. כן, יש משמעות, אנחנו לא יכולים לבוז ולזלזל ביופי החיצוני של הדברים, כן? היופי החיצוני מחדיר בנו, חודר אלינו, והוא גם מפתח את כוח השכל שלנו. את רואה דבר יפה, זה מפתח לך מחשבות טובות. את רואה דבר לא יפה, באופן טבעי, גם המחשבות יכולות להתפתח במקומות הלא יפים, כן? מכאן העניין החשוב של הצניעות. כי הצניעות, חלק, אני דיברנו על זה להצניע דברים חשובים, חוכמה וכו'. ויש בצניעות גם פעם של לדעת להסתיר דברים שלא יגרמו לאדם גנאי, כן? שלא יגרמו לאדם, שאדם יראה דברים לא יפים, או נראים בעיניו לפחות כמכוערים, אז גם כוח השכל שלו יטשטש. אז גם כאן, אם האדם הזה היה בתודעה שלו חזק שלו אשתו אין יד, אז שהיה מטשטש גם את הכוח השכלי שלו מלקבל אותה, וליהנות מהצדדים הנפלאים שיש בה, כן? הרוחניים שיש בה, כן? השכליים, הרוחניים. אבל למה? מה הקשר? מה? אין יד? יש קשר. שאלוקים ברא את הקשר הזה. שאלוקים ברא קשר בין היופי לבין השכל. לכן גם בית המקדש היה בסוף מקום יפה. כן? נויו של עולם. חשוב לנו שאין נויו של עולם. כדי מה? כדי שגם נקבל מהצד השכלי, מהצד החשיבתי שיש בית המקדש, מהצד האלוקי שיש בבית המקדש. יש לנו השפעות מאחד על השני. שכל ויופי מחוברים אחד לשני. תקראו לזה דמיון ושכל, כן, או שכל ויופי, מחוברים אחד לשני. ואחד בלי השני, טוב, כמובן בלי שכל זה רע מאוד, אם האדם משתבט רק ליופי. אז זה לא הנושא שלנו פה, זה כמובן. אבל גם, לא רק שכל, לא רק יופי בלי שכל זה דבר חסר מאוד, גם שכל בלי יופי יכול להיות דבר מאוד חסר. על אף כמו שאמרנו, מה אכפת לך? תתעלה מאז, לא. הרבה פעמים ההשפעות הן חזקות, כן? אתה מתרכז במשהו שהוא לא יפה, כשזה בתודעה שלך, חדור בך. שמשהו לא יפה, זה כבר מטשטש את הכוח השכלי שלך. תראו, אני אגיד לכם בכנות, אני פעם שמעתי שיעורים של איזה רב, לא משנה איזה שהוא רב, והבית שלו המאזן לא מסודר, ואני מאוד רגיש לסדר. ולמזלי, בלי שתכננתי את זה מראש, גם אשתי מאוד רגישה לסדר. באמת לא שאלנו את זה אחד לשני, זה נס משמיים, כי אני לא יודע מה קורה, הייתה לא מסודרת. או הפוך, לא יודע, אבל זה שנינו מאוד רגישים לעניין הזה, יקים, משהו, שני רגישים לסדר. אבל היה שיעור של עזרה, ומה זה הבית היה? מבולגן, מבולגן, מבולגן. ותמיד הייתי מחכה, זה היה שיעור בליל שבת, שהאור יחבא. כשהאור נחבא, אני הקשבתי טוב לשיעור. כי הבלגן שיגע אותי, לא הצלחתי באמת להקשיב. לא יכולתי להקשיב, בגדים זרוקים פה של הילדים, פה שם. תמיד זה עשה לי קשה, לא הייתי מסוגל להקשיב לשיעור. האור היה נחבא ולא הייתי רואה כלום, זה היה שכיף. זה היה שעושה הייתי מקשיב. זה מפריע לך משהו, לא זה... משהו בדמיון שלך, בדמיון מטשטש גם את האור השכלי. כן, לא נותן לאור השכלי להופיע. אני מודה שאני רגיש יתר. יש כאלה פחות רגישים לסדר. הבית יכול להיות קצת מבולגן, הכרתי זוגות כאלה, ועדיין הם ירגישו עונג שבת בצורה נפלאה, וילמדו יחד שיחות הרב ציודה, או מה שהם ילמדו, ויהיה להם נהדר. אני לא כזה, אז כל זוג צריך להכיר, מה מפריע לו, מה לא. אבל יש השפעות, כן? אי אפשר להתעלם מההשפעה הזו. של שדר ויופי על הצד השכלי שלנו. אז כאן, נחזור לסיפור שלנו. אם באמת זה היה חדור בתודעה שלו חזק שאין לה יד, זה היה טרגדי. הוא לא היה מסוגל ליהנות מהאור שלו, על אף שבטוח היה באור מאוד גדול, כן, זה נראה שהוא מיוחד. אבל הוא לא היה נהנה מזה. כי היא לא הייתה מצליחה להסתיר ממנו את זה שאין לה, זה היה בתודעה, זה היה חדור חזק גם אצלו, זה היה בשיח ביניהם, ואז גם הצד הרוחני שלה לא היה מתגלה ליהנה. כן. עדיין אני חושב שזוגות שנפגשים, לא נפרט, פתאום מדי פרטים, זה יהיה לא נעים, כן, אבל גם מראה חיצוני משפיע, כן, אם יגידו למישהו משהו במראה החיצוני, זה עדיין ישפיע על האדם והוא לא.
כן, אבל לחיות חיים שלמים, איך האישה הזאת כאילו חיה
בשביל להצניע
כל הזמן את היד שלה?
להפך, דרך זה שהיא הצניעה היא חיה חיים שלמים. כי הרגיש עכשיו שבעלה מכיר באמת את הצד הכי אמיתי ועוצמתי שיש בה, הצד הרוחני. אז גם היא חיברה את עצמה לעצמה בצורה נכונה, גם דרכו. כן, אני חושב, לא היה בתודעה, כן? תראה, דבר לפני שלמה דבר שגם הוא קיים, הוא לא בתודעה, הוא לא בדיבור, הוא לא בשיח, זה לא מורגש. תראה, מכילה, זה לא מורגש כל כך, זה לא חזק, זה לא ישב חזק, באוויר ובאווירה ביניהם, כן? כך מה שאני מבין.
אבל זה לא עושה משהו באווירה שכאילו, על זה לא מדברים, או שזה לא
טוב? אם זה עושה, אז זה לא טוב. אבל אצלהם על זה לא דיברו, כי דיברו על הרבה דברים אחרים, ואז אני חושב זה משהו אחר. השיח היה כל כך חזק בדברים האחרים, שלא שמו לב. תגיד לך שאני נכנס לאיזה שיעור עוצמתי במדרשה. מישהו אומר לך, תגידי, איך הקשבת לשיעור? לא שמת לב איך הייתה המטפחת של המרצה, כפולה פה באמצע. מה, וואו, למה את שמת לב לזה? איזה שיעור מדהים. אז את צודקת. היית כל כך מרוכזת באמת, שהיא הצליחה להסתיר ממך, לא להסתיר בפועל, אבל היא הצליחה להסתיר ממך, מכיוון שהיה כזאת עוצמה רוחנית, שהדבר הזה הפך להיות תפל, כן? כלום, לעומת מרכז. העניין שהוא העולם הרוחני, סליחה, רק שהיא שקת את זה.
לא, אז למה לומר אישה שהיא
צנועה, היא
פשוט...
זה נקרא להצניע. להצניע זה לא להבליט משהו. זה לא בלט.
ולהבליט משהו אחר, כי זה לא...
כן, אבל להבליט משהו אחר, שאותו לא צריך להצניע, נכון? היא ידעה בחוכמה מה צריך להבליט ומה טוב להצטיר לעצמי. מה לא צריך להיות בשיח. בסוף זה טוב גם לה, כן? כי כשזה לא היה בשיח, הוא זיהה את עולם הרוחני, והם חיו ככה יותר בהרמוניה, בשלמות ביחד, זה היה מצוין. אבל זה היה מצוין. אבל באמת, באמת, זה היה בזכות היכולת המיוחדת הזאת של ההצנעה.
הרב.
כן.
יכול להיות, כמו שקראתי כאן, שהוא לא הכיר אותה, כאילו, שהוא פשוט לא נתן איזה מקום, כאילו, לזה שאין...
כן, כן, בזכותה, צודק. אבל הוא כן ידע את זה. ידע, כן. הוא ידע, אני מסכים איתך. אבל בזכותה הוא לא נתן איזה מקום. אבל זה היה בזכותה. כי ידע לא, שזה לא יהיה בשיח יותר מדי, כן. לכן בסדר, לכן הוא לא הכיר. כן, זה לא היה לזה משמעות כל כך, כן. מישהו אומר לו, בסדר, בסדר, אבל זה לא בשיח. השיח הוא שיח אחר לגמרי בינינו.
אנחנו כאילו צריכים לקבל את זה שהיופי
משפיע לנו על השכל ולהשתדל שדברים יראו טוב, או כן להשתדל שלא להיות כזה משפעים, מה הם עושים? צריך במידת האפשר להשתדל שדברים יראו טוב, ודאי. אבל איפה שהדברים, יש משהו שמפריע ואין מה לעשות, מה? אין מה לעשות.
כן, אבל כאילו, אופן זה... באמת חוסם אותך, כאילו, לדוגמה, כאילו, שיש מישהו שמעביר שיעור ומפריע לך,
לשאוף כן, אבל אם זה לא קרה, אפשר לפעמים גם לשלוח לעצמנו.
אבל כן, יש את הדבר שלך.
כן, אני חושב, כן. אבל לפעמים אפשר לשלוח לעצמנו אם זה לא קרה. אז זה תפקיד שלו להשתדל שהסיור כל כך עוצמתי שלא ישימו לב לזה, בסדר? יש תפקיד שלנו לפעמים להשתדל, גם אם יש להתגלבל, נכון? לשני הדברים, לשני הדברים. אבל לא צריך רק לזלזל בזה, זה שהתקלתי בהתחלה. לא צריך להגיד, עזבו, זה זניח, מה זה משנה, נבוא ככה, נבוא... לא, זה משנה. זה משמעותי. משמעותי ככה שמראות את זה בני אדם. יש זיקה בין שני הדברים. אחרי שהשקענו, מתאמצנו, לפעמים קורה, כל מיני דברים, בסדר גמור. אבל לפעמים אתה יכול כל כך להתעלות מעל משהו, שזה לא נגע בך. לכן אחת יכולה להגיד, וואי, כך נהניתי מהשיעור. ולא שמת לב שהמקפחת שלה הייתה מקופלת פה. לא, לא כל כך. ולא שמת לב שבאמצע השיעור השתעלה הרבה. וואי, מי שמסכנה, לא יכלה להקשיב לשיעור הזה. המקפחת פה והשיעור של המרצה הזה, הוא גמר לה את השיעור. חבל, איזה אורות היא הפסידה. סתם לא מזלזל. טוב, אז יכול להיות, נכון. אפשר להבין אותה, אבל בכל זאת נכון, טוב להתגבר, או טוב להתרכז בדברים. היא תשתדל להצניע אותם, ואנחנו נשתדל שהם יהיו צנועים. בסדר? ואז אנחנו מתגדלים לעולם יותר גדול. בכל אופן, בסדר, אז זה מה שקרה כאן עם האישה הזאת. אומר הרב קוק, אמנם, כל זה היה אפשר לאדם להכניס בציור... סליחה, דילגתי, דווקא פתע מאוד חשוב, כי בהמשך הוא יהיה עוד יותר חשוב. והנה מעשה השם כולם באמת נעים ויפים, והם במציאות בכלל שום דלם וכאילו. האמת לאמיתה שכולנו נבראנו יפים. וגם האישה הזו בלי יד היא יפה מאוד בלי יד. להפך, אם יד היא לא הייתה יפה. ובשביל ההקצנה של השיעור, אני חושב את זה נכון. היא ממש הייתה מתאים לה להיות בלי יד. כי ככה השם ברא אותה, והשם ברא עולם שלם. למה זה כך? לא יודע, גזרת הכל, לא יודע להשמיד. אבל זה היה שלמות. מצד המבט האלוקי זה שלם לגמרי, זה לא חסר. כן? היא אישה שלמה לגמרי. מצד המבט האנושי, אנחנו לא יכולים להרגיש את זה כדבר שלם. למה לא? אז הרב קוק גם באמת מסביר את זה. הוא אומר, אמנם כל זה אפשר לו לאדם להחמיץ יוריו את כל המצוי, את כל המעשה האלה עם ראש עצור, אז זה הרואה כל דבר במקום הרואי לו בזה. וואי, יש דבר נהדר, אומר הרב קוק. אם היית רואה את המציאות כמו שריבונו שלא רואה אותם, עם כל המרכיבים שבה, היית רואה חישה כזו בלי יד משתלבת במציאות, דווקא באופן הזה. זה דווקא משלים את המציאות, את המראה של כל המציאות. אבל אין לנו מבט כזה, כמו של אלוקים, כן? קשה לנו, נראה בהמשך שאולי האיש הזה דרך האישה התעלה למבט הזה, אז טוב, זה כבר נשמור משהו לסוף, כן? אולי נדלג לשם, אני רואה שהזמן מתקדם, אולי נדלג לשם אחר. אבל באמת, צריך לדעת, זה לא דבר חסר מצד האמת האלוקית, חסר מצידי. אנחנו לא מסוגלים לראות בזה את היופי, מה? גם הקרבן הוא מקום יפה מצד הקדוש ברוך הוא. מצד בני אדם, אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה ממש... סליחה שאני מוציא לכם את התסכולים שלי, מהאהבה, בשיעור, אבל הקרבן הוא מקום, מצד הקדוש ברוך הוא מקום יפה, ועוד יש סיכוי טוב שכמה מכם יגורו שם, אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה מקום מקסים, מצד בני אדם זה כדאי יותר איזה בית יפה, מה נראה לי, אפילו אישקובית כבר יותר יפה, אחר כך עברנו לאישקובית, משהו כזה, זה עולם אחר, זה גן עדן, לעומת הקרבן, אולי בשביל זה כדאי יגור בקרבן, שהאישקובית תראה לך גן עדן, אבל באמת, זה לעומת הקרבן חיים אחרים, אין מה לומר. טוב. כי הקרבן גם אתה תולה תמונה, אין שם קירות לך, לא יודע, אתה... אשתי נשתה, מסכנה, תקעה עם מסמרים, פתאום באמצע הלילה טראח, אתה שומע, התמונה נפלה. לא יודע מה זה, זה גמש כזה, לא יודע מה זה, טוב, זה נופל שם, טוב, זה באמת מקום מיוחד זה המקום הזה. איך מי שאמר, צריך להתעלות מעל זה, צריך הרבה להתעלות מעל זה. צריך להיות התעלות רצינית, טוב, אבל בסדר. אז עשיתי לכם מספיק רע, אני מקווה מהקרבן, נחזור לבוא. אבל בכל אופן, בוא נעבור לעניין. אומר, לא, מצד הקדוש ברוך הוא זה לא. מצד הקדוש ברוך הוא שהיא בלי יד, זה ממש יפה מצד השם. אבל לא מצד בני אדם. מצד בני אדם קשה להם לזהות את היופי שבזה. אבל לא רק חלק, האדם הוא רק חלק קטן, גרוע בין תפארת לתיאור, ולא כל השם בעין יעורר ציור שלו. ישנם ציורים שיראו זוועה וגועל נפש. כן, האדם צריך לקלל את נפשו ומרגל מזון נאות. האדם צריך לדעת, לי זה גורם תיאור, אז אני אשתדל לא לראות את זה. אשתדל לא לראות את זה. אני לא אביא את עצמי לידי ניסיון ולידי מזיון, כן? זה לא עושה, אני אתקיל את עצמי. וכל הזמן זה יהיה בתודעה שלי שאין לה יד, ואני אשתדל להגיד אין לה יד, זה יפה. זה לא, זה לא ילך. אם אתה רואה, זה לא יפה בין אחד, תשים את המבט לצד אחר, כן? תשתדל לכוון את כל המבט שלך לצד אחר. כי זה יהיה לך הרבה יותר אמיתי. כי ככה תקלוט את האישיות שלה בצורה הרבה יותר נאה ויפה. ואם תתרכז במה שגורם לך, בצדק מבחינתך, כן? חוסר יכולת לראות יופי, זה הרבה בני אדם גורם חוסר יכולת כזאת, זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא ייתן לך לראות את המעלות שלה, כן? חוסר היופי הזה פריע לך בצורה מאוד רצינית. תראה, אני אגיד לכם, אני גם אוהב שהילדים נראים נקי ויפה, אני יודע גם במשפחה, לא כולם כאלה. לפעמים היינו מתארחים, אשתי ואני, אצל קרובי משפחה שאנחנו ממש אוהבים והכל. שם מפריע, לא כל כך מפריע סדר, והכל, לפעמים הילדים היו אוכלים כזה יוגורט כזה, אני זוכר, או משהו, כל הפרצוף שלה מתמרח, והאימא הייתה אומרת, וואו, איזה מותק אתה, איך אתה נראה יפה. רציתי להגיד אם תשטפי לו את הפנים הוא ראה עוד יותר יפה, אבל בינתיים קשה לראות את המתיקות דרך המעדן. בסדר, משתבר שלכל אחד יש את הסטנדרטים שלו, כן? אז אין ללמוד אחת מהשנייה, בסדר? כל אחד מכנס את הסטנדרטים שלה, לכן מי שבחדר חשוב לה בדיוק שהכל יעמוד פרפקט, היא צריכה למצוא חברת חדר, שגם לה חשוב שהכל יעמוד פחות או יותר פרפקט. אם לא, אז לא, אני לא יודע, אבל בכל אופן, נכון, כל אחד מפריע לדברים אחרים, אי אפשר לשכנע אותך, תשמעי, מה זה מפריע לך, שזה שרוק פה, ועוד, ועוד, מפריע, אני לא יכולה, אני קוראת בחדר ספר, אני משתגע, טוב, תודקת, מבחינתך, או תשימי את העיניים לשם, או תשכנעי את כולם שיהיה קצת יותר מסודר, מפריע לך, את בעיניים שלך, זה לא בונה לך טוב, כן, זה לא עושה לך טוב, יש גם בזה הרבה צדק, זה לא סתם מופרעות, כן, אם זה מוגזם אולי, אבל זה לא מופרע, כן? כל אחד מאיתנו זקוק. והוא צריך לכן לשים את המבט במקומות שעושים לו טוב, כן? ויש השפעות. מה שנראה לו טוב משפיע עליך גם אחר כך על הנפש ועל כל תהליך ההתפתחות שלך. לפעמים כל זה שהמדרשה, אולי אני מגזים, אבל נראית לך פתאום בתקופה מסוימת לא טוב, זה רק בגלל שמבלגנים לך קצת החדר. ומבלי משים, את לא שמה לב אפילו, זה מבלגן לך את כל היום. אם קצת יסודרו את החדר, פתאום הכל אצלך יראה אחרת, בסדר? טוב, אולי. אולי קצת הגזמתי, אבל זה יכול לקרות. יכול לקרות. או אם המדרשה תראה כזה מבולגנת, כן? את המקום שלך, את המחברות שלך, זה שלך. אתה מדבר מירורי ליבים, בסדר? ויש אנשים כאלה, יש אנשים, זה פחות אצלם, בסדר? אבל כל אחד צריך לאמוד את עצמו, ולפעמים באמת יש פעם מאוד משמעותית מהצדדים החיצוניים לשכל הפנימי. והאדם הזה ידע את זה, וגם אשתו ידע את זה. לכן היא העלימה את זה. כן.
זה מרגיש לי כאילו מסר מאוד שמה שאנחנו רגילים, שאנחנו חסרונות, יש חסרונות שהם לא בעלי תיקון, למשל, אישה מיניות, יש חסרונות שהם בעלי תיקון.
כן.
המהות שלנו זה לתקן את העולם. בוודאי. אם למשל סתם קופתה דוגמה, שאם יש אומלס שמפריע לאנשים לראות, כי זה לא אסתטי וזה לא זה עצמם סוכר, אבל הוא בחיים לא יצא מזה, יש לנו חובה לבוא ולהגיד, יש פה מציאות לא מתוקנת, אני עוזר ועומד, אני בולע את הגול שלי ואני עוזר, והחיסרון מתמלא ואני עוזר לבוא לרגליים. כאילו מה האחריות שלנו לחברה, מה האחריות שלנו כלפי אנשים שסובבים אותנו, לכל אחד יש חיסרון, וכולם יסתימו את זה ויראו רק את היפה.
לא, אז לכן אני אומר, המילה יסתירו, יש בה שני אופנים. יש יסתירו במובן שאף אחד לא יראה, לא חייב להיות ככה. יש יסתירו במובן שיראו את הכל כך יפה ונאה שבאנו, שזה לא יתפוס מקום כל כך ביני בני אדם. הדבר הזה לא יתפוס כל כך מקום ביני בני אדם, כן? זה לא יתפוס כל כך מקום ביני בני אדם. אני אגיד לך, פעם התקשרה אליי איזו אימא של בחורה, ושאלה אותי על איזה בחור, ואני ידעתי שלא משנה, בענייני הגוף היה לו איזשהו חיסרון, לא נרחיב ולא נדבר. אבל היה לו איזה חיסרון בענייני הגוף. והיא שאלה אותי על הבחור ועל זה, ואני תיארתי לה, מי שלא שואלת, בטח היא תגיע תכף לחיסרון הזה, פחדתי מזה, הגיע. אמר לי, תגידו, לא, ככה וככה, לא עושה. אמרתי לה, כן, אבל תראי, בין כל המעלות הנפלאות שדיברנו עליו, ובאמת חשבתי כך, זה כלום. אני באמת חושב כך. היה שם השאלה אם בסוף הם התחתנו או לא, ידעתי שתשאלו את זה, לא יודע. סתם, אני לא יודע, הוא התחתן, אבל לא יודע מי, אם זאת או אחרת, אני לא יודע. למי שבטוח זה לא יפריע. אבל נכון, אני לא אומר שצריך להסתיר ממש. כן אומר שהזוג הזה ראה לנו דרך נפלאה. צריך להסתכל, זה לא יהיה בשיח לפעמים, כן? כי יש לפעמים דברים שגורמים לנו לא להסתכל על המעלות רק בגלל צד מסוים באותו אדם. ואם הוא יתעלם מזה, ואנחנו בזכותו נתעלם מזה ויצניע את זה, אז נראה הרבה הוד ויופי. עד שאחר כך אולי תראה בהמשך, אני כולה להגיע לך מהסוף. בסוף הרב קוק רומז שיכול להיות שהוא גם ראה את זה ואפילו זה שימח אותו. הוא ראה את המעלה שלה אפילו בזה שאין לה יד. ככה אני חושב רמוז, זה נראה מדבר הרב קוק. אבל זה דווקא בגלל שהצניע את זה בהתחלה. הוא כל כך התרכז במעלות שלה, שיכול להיות שבסוף בסוף במבריאה גדולה הוא קיבל ממש מבט אלוקי. הוא ראה גם את זה שאין לה יד בתור מעלה. הוא אפילו לא יכול היה לצייר את אשתו אחרת. רק ככה. דרך זה שהיא צניעה, הוא קיבל את המבט הזה. כי היא צניעה, ואז הוא ראה את כל המעלות שלה. הכוונה היא, זה לא היה בשיח ביניהם, זה לא היה בדיבור ביניהם. בזכות זה שהיא דאגה לזה, שיהיה צנוע, ולא יהיה בשיח, ולא יהיה בדיבור. אז היא הצליחה ככה שהוא יראה את המעלות העצומות שלה, את העוצמות הרוחניות שלה. אחרי כל זה, מה זה? את העוצמות הרוחניות הגדולות שלה, דרך זה שהיא צניעה. היא צניעה ולא דיברה, וזה לא היה בשיח. אחר כך, בהמשך הדרך, אומר רב קוק, אפילו כמה גדול אדם זה, שהוא, איך כתוב בגמרא? שלא הכיר באשתו בהתחלה, אז בהמשך, בזכות זה, הוא הכיר בה. אבל הכיר בה כמעלה, זה אפילו לא הפריע לו בכלל. לא הפריע לו. אבל איך הוא ראה כמעלה? רק אחרי התהליך הזה, אני חושב. רק אחרי שהוא נחשף חזק למעלות העצומות שלה, הוא יכול לראות שזה אפילו מצטרף למעלות שלה. מה? זה מתחבר חזק לתוך כל המעלות שלה. כן? זה הנקודה, כן.
אני אמרה שיש את זה,
לדבר, כן. לא, אני אומר, להבליט חזק את הטוב. ממילא להצניע את הדברים שכרגע גורמים לשני, פחות לראות את הטוב הזה, כן? פחות להסתכל, פחות לראות את הטוב הזה.
אבל לא תמיד זה משהו שתלוי, כמו להגיד האישה הזאת,
כן.
בסוף
זה תלוי במשך, נכון. אין ספק שהגמרא מציינת שגם הוא היה צדיק גדול, אחרת זה לא היה עובד, כן? גם הוא היה צדיק עצום, נכון, ודאי. לא, ודאי. ודאי, ודאי, נכון. זה גם מראה גם על הצדקות, אחרי הגמרא אומרת, צודקת, זה מראה מדי גם על הצדקות שלו, כן. אבל בכל זאת, גם הצדקות שלו נחשפה חזק דרך הצדקות שלה. כי ידעה לגרום לזה שזה לא יהיה בשיח, אז גם הוא קלט את זה ככה. ואז הוא קלט את מעלותי העצומות, בסוף לפי דעתי רב קוק אומר, בסוף הוא גם ראה אותה ככה, ולהפך, אמר זה מעלתה, נפלאה לי שהיא כזאת, כן. נפלאה לי שהיא כזאת. אבל הוא לא היה מגיע לזה בהתחלה. אם לא, כוח העצנה. אם לא, כוח לעצמי, וגם להסתיר דברים. שלא יראו הכל, לא יראו הכל על ההתחלה, כן. לא הכל נראה על ההתחלה.
זה שגם מלכתחילה, הוא הזכיר
לי חתן את המראות שהוא רוצה את המראות
של
המנסה בעיקר חייבת. נכון, נכון. אבל מראות שכתב על המנסה בעיקר חייבת. נכון, כי הוא כנראה הוא זיהה את הפוטנציאל שמונח פה. רק אם היא הייתה גורמת שיהיה בשיח כל הזמן, אז יכול להיות שהוא לא היה. הוא היה מפספס את זה, כן, נכון. הוא ראה פה את הפוטנציאל, והפוטנציאל התרחב והתפתח, דרך זה שהיא דאגה שהשיח יהיה כל כך עוצמתי, כל כך אחר. עד שמישהו אמר, אתה יודע לי, אשתך, אני אמר, מה? אה, נכון, מה זה משנה? אבל אתה יודע מה כן יש לה, מה? זה השניח אצלו.
זה
מאוד מקדם,
נראה שאלה שלי, מביטים את החסרונות, מביטים את היתרונות. כי זה לא חייב להיות דווקא בזה שנה, אתה יכול להיות שיש
לך חסרונות אחרים, ולא שלא מביטים את זה. כן, נכון, נכון. הבליט החזק את הטוב, כן. את העוצמות הטוב. ועם עוצמות הטוב היום נפגש, כשאתה נפגש עם עוצמות טוב כל כך חזקות, אין, מה? אין לך חסרונות נראה לך זניחים, כן? לא קיימים, כן.
זה בכל דבר בחיים.
לגמרי, אבל בין מזוג זה יותר חזק, נכון? יותר בלב, בכל זאת חיים יעבר. נושמים אחד את השני, כן? זה יותר משמעותי ויותר קשה לא להבליט דברים, נכון? אני חושב, נראה לי כך, כן.
אבל אם, כאילו נראה לי מן הסיים
הייתה מביטה את החסרון שבה, כאילו היה לא מתחתן איתה. כן, אולי רוצה להתחתן בכלל, נכון. ואם הוא היה מתחתן גם זה היה נופל כנראה, כן, זה לא היה מצביע. הם היו סוג לא מאושר לפחות. ככה הם היו סוג מאוד מאושר, הגמרא מזכירה אותם, כמה הם טובים וגדולים, נכון? זה מה שהפך אותם להיות טובים וגדולים. היכולת להצניע היא יכולת עצומה, בפרט של אישה יש לה יכולת כזאת, כן? זו ברכה עצומה להצניע דברים, כן? יש גם הלכות מיוחדות בזוג שכבר החליט להתחתן, להשתדל, מנהגים בעיקר, שלא יפגשו אחד את השני במצבים פחות צנועים. כי כשאתה פוגש את זה בחיים זה אחרת, כשאתה פוגש את זה כשרק מורסים, נכון? כל מיני הלכות שקשורות לזה גם, בסדר? מנהגים או הלכות. על כל פנים, אז בוא נראה עוד קצת ברב קוק. לא זוכר איפה עצרתי, על כן האדם שהוא צריך לכלכל את נפשו המשכלת, אני נראה לי שם, להחריב עולתו באותו שלה, הוא מוצא נפשו חובה טבעית להתייחס אל המציאות של סביבו באופן של זהירות, שרק החלקים ביו על המשפעה של האדור והאדר מראו לעיניו, ומה שיקטין נפשו בצירים שולים פחותי ערך, אותם יסיר מנגד עיניו, יעלמם ויחסן, כדי שמה שיהיה בולט לפניו יהיה רק הטוב והנאה לפי יחוסו עליהם. המבט שלך, למה נחמד לך להחליף לילד של החיתול? לא בגלל שזה נחמד להחליף חיתול. בגלל שעיקר המבט שלך זה על המתיקות שלו, ועל הנועם שלו, ועל היופי שלו. זה מצטרף לכל המבט הזה. אם מישהו, כל התפקיד שהוא היה כמובן רק להחליף חיתול לילד, לא איזה היה מסובך קצת, אני חושב. אולי היית אומר לו איזה ילד מתוק, כלומר, מה, כל היום אני צריך להחליף? לא. אבל אם המבט שלך כל כך על המתיקות, ועל היופי, והכל חוכמה שלו, אתה נהנה, וכל... שאלה, זה מצטרף, כן? זה מצטרף לחשבון הגדול, בסדר? כי המבט שלך מרוכז חזק ביופי שבילד שלך, בעוצמות שבילד שלך, בסדר? מצטרף לזה עוד דברים שאתה רשת, כן? אבל לא על זה אתה ממקד, כן? את הראייה, לא על זה אתה ממקד את המבט שלך. לכן הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. כדי שיהיה, וכשאהבת העוד בכם ממש באפן נפש, עד שנעשה בטבע קבוע, מסגל את התיאת טבעית העניין ליפול רק על העוד והאדר, כי הוא מתרחק ומתלם. זה הכלל נוהג בכל אופני העוד והכיעור, בין בהם שרואים ממשכלים, שכולם אין הכיעור נמצא מצד עצמו, אם היה אפשר לאדם לכלול את הכל. זה נכון, אומר הרב קוק, זה רק סובייקטיבי. האמת האלוקית היא שכל דבר הוא יפה. מצד האמת האלוקית, הכל יפה. הכל יפה. זה לא נכון שהאישה הזאת יש בה משהו של כיעור. אין. הכל יפה. אבל אנחנו, אין לנו את המבט הזה. רק אלוקים שרואה את הכל, רואה דרך זה את המבט של הכל. לנו אין. אנחנו צריכים ממילא מחויבים להסתיר דברים. מפני ההשגה הקטועה של האדם באה כיעור. ועל זה נמצאת מידת הצניעות לעזרתו, או זה מידת הצניעות. להיות, אומר הרב קוק, סופג, אז אנחנו פה, בסדר, מי שרק רוצה, בסוף עמוד 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, שורות מהסוף, בעמודה הראשונה. עמוד 19, עמודה הראשונה, איזה 7 שורות מהסוף, ועל זה ניתן לעזרתו להיות צופה בידו רק את היפה והנאה מביר עין מן הטוב והכיעור. אמנם שבקבל אין שם כיעור מוגל כי מצד קוצר הראות, על כן אנחנו למדים, ראוי היה רק מחוסה ולא נהדר. זה דבר מאוד מאוד חשוב, המשפט הזה ברקוק. זה לא שהתביישה בזה שאין לה יד. שעה זה נורא והיום, היא כיסתה את זה שאין לה יד. זה הבדל גדול. זה הבדל, הבדל עצום, בגישה הנפשית שלנו. אני לא מצניעה משהו כי אני חושבת שהוא באמת לא יפה. כי אני חושבת שיכול לגרום, אני מכסה אותה כי יכול לגרום למישהו משהו לא יפה. בסדר? אני אומר לכם, זה משפט עקרוני, כי לפעמים, אני אגיד לכם משהו מהצד, זה קצת נועד, ואני מקווה שבסדר שאני אומר את זה בשיעור. לפעמים, גם צניעות בין בנים לבנות, יכולות להיות שתי תפיסות. אחת אני חושב שהיא לא נכונה, ואחת נכונה. כמדומני, לפי הבנתי, כך גם פעם הבנתי מורי ורבי מרדכי שטרנברג. לפעמים אדם אומר, וואי, צריך להיות צנוע, אז לא להרחיב את הדיבור בין בנים לבנות וכו'. אז כדי שזה לא יקרה, הוא מרגיל לעצמו מין, לא יודע להגיד, שנאה, אבל כזה, ריחוק כזה מכוון מהצד השני. כאילו בנות הוא צריך להדגיש שזה דבר לא שייך אליו אחד, ולא מחובר אליו, ולא כן, זה טעות לפעמים. כי אתה עושה, יוצר מרחק בנפש, יכול גם להשפיע על חיי הנישואים שלך אחר כך, כן? גם כשהוא יתחתן, ייקח לו זמן להבין שבינו לבין אשתו זה כן טוב יותר. יש צד שני שאני חושב שהוא יותר נכון מכוון לדבר הפוך. לפעמים טוב לחסות דברים, להסתיר דברים, לחסות דברים, אבל לא להעלים דברים. בסדר, אישה, אישה ואיש, איש. כרגע, עד שאדם מתחתן, טוב, יש דברים שהוא דואג שהם יהיו מחוסים ממנו, כן? שהוא לא יגלה אותם עד הסוף. גם אחרי החתונה יש כל מיני דברים שטוב. אבל זה רק בשביל שתראה את ההמון טוב שיש, בסדר? כל המטרה של הציבור טוב שתראה המון טוב באשתך. בשביל שתראה המון טוב באשתך, צריך הרבה דברים לחסות. עם נשים אחרות, גם אשתך, לא הכל. זה חשוב מאוד הדבר הזה, כן? צניעות זה לא כדי שנרגיש כמה שיותר רחוקים אחד מהשני עם אישה. אז איך הוא יתחתן אחר כך? איך הוא ירגיש קרבה בין איש לאשתו? הוא צריך להרגיש ממש גוף אחד, בעניין אחד. צניעות זה לחסות. לחסות בשביל לגלות דווקא, כן? לגלות את הקשר, את היופי שבקשר, את העוצמות שבקשר. אבל דווקא אם לא תחסן, לא יתגלו היופי והעוצמות, כן? אז יראה, הקשר יראה בתור קשר חומרי, גס, כן? ולא בתור הדברים האמיתיים שאת רוצה שיהיו בקשר הזה, כן? שיבואו לידי ביטוי בקשר הזה. ואני חושב שזה נקודה מאוד חשובה. צניעות זה כיסוי, צניעות זה לא העלמה, כן? היא מכסה דברים, כדי שיתגלו הדברים האמיתיים. כדי שיתגלו הדברים היותר משמעותיים, באישיות שלי וכו'. הכרח למדין כמה שמכוסה, והכיסוי את המטרה, תמשל לשכלל הוד המצויר במתבונן. איש ואישה רוצים שהיופי שביניהם יתגלה. אז זה לא רק בדברים האלה שאין לה יד. זה בעוד כל מיני דברים, כן? שמתנהגת בצניעות בבית וכל מיני בחינות. ולאישה יש תפקיד חשוב בזה, אבל היא יודעת שזה למען המטרה דווקא החיובית, כן? שהוא יפגוש בה את כל החיוב שבה, כן? כל היופי הרוחני שבה. ואם לא, אם היא לא תנהג בצניעות, הוא לא יפגוש. בוא נפגוש דברים מסוימים וזה ייקח אותו, ישאב אותו, דברים חומריים אולי יותר וכו'. הוא לא ייפגש עם היופי הרוחני האמיתי שלה. אז זה חבל, מפספס את הדבר הכי משמעותי שיכול בזוגיות, כן? את הקשר הרוחני, העוצמתי, השכינה, כן? שיכולה לפגוש. את זה הוא לא לפסס. לפגוש משהו מאוד חיצוני, צר, חיצוני. אז לזה בא מטרת הקשרים, כן? מכסים דברים דווקא כדי שיראה היופי של הדברים, כן? ההוד שלהם. ולא לקחת, ולא שיהיה גלוי שום דבר שיכול לקחת משהו מהיופי הגדול הזה, כן? מהעוצמות הגדולות האלה. דיברנו גם פעם שעברה, קלה מכסה את עצמה בחופה. טוב, זה בגלל שהיא מאוד יקרה בחופה. זה, אז מבחינה אחרת. אבל טוב לכסות את עצמך, לפעמים לכסות דברים זה כדי לגלות דברים. כדי לגלות את הדברים האמיתיים, בסדר? שיתגלה בין איש לאשתו השכינה. שיתגלה הדבר האמיתי. זאת היא מגמת ומידת הצניעות. אז עכשיו אומר הרב קוק, אז אני אולי את זה כבר אגיד בעל פה. היופי של האישה הזאת הייתה להסתיר את הדברים. זה היה יופי מאוד גדול. כן, זה היה היופי של אותה אישה. אבל העומק של הצניעות היה בסוף להוביל את האיש למקום הזה, שהוא יראה אותה, וזה אמרתי, אני חושב שיכולה, אני אקרא גם בפנים. השיא, אני חושב, פה היה שהיא הצליחה, זה רק דרכה, אבל יכולה להשליח. להוביל אותו לזה שהיא תראה לו יפה כמו שהיא, גם בלי יד. אני חושב שזה דווקא עשי, לפי הרב קוק של השיבור. כמה צנוע אדם זה שלא הכיר בה באשתו, הוא לא הכיר בזה אפילו בתור חיסרות, לפי הרב קוק. הוא הכיר בזה בסוף בתור מעלה. בסוף, האם הפסגה הזאת צריכה להגיע? כן. בסוף אנחנו רוצים שהוא יראה אותה כמו שהיא ויואב את זה כמו שזה. אבל זה לא היה קורה, מעט, זה היה בשיח בהתחלה, כן? זה היה בדיבור בהתחלה. אם אחר כך, אחרי שנים יכולתי לשאל אותו, יגיד, זה חלק מהיופי שלה, שאין לה יד, כן? אפילו אף כדי כך להגיע. אז אולי אני אקרא לכם לפני, ככה אני לפחות הבנתי ברקוק, עומק הצניעות, את הדבר הצנוע, מסתכל רק על המעלה והיתרון בלי כל הכריח, וגם הסד שנהוג בחיים בינוניים נראה רבה, זהו הצנוע הטבעי, דבר במקור הצניעות הטהורה, הקדוש ברוך הוא. מצד עצם אהבת החן והטוב, הוא לא יחוס משהו מום וגנאי. כבר אין אצלו מום וגנאי, אחרי שהוא גילה את כל היופי שבדבר, מה? אחרי שהוא גילה את כל היופי שבדבר. הוא כל כך חי את השכינה ביניהם בקרבן, שיגיד, אין מקום יפה כמו קרבן. טוב, לא קרה לי הנס הזה, אבל בעיקרון. אבל בכל אופן, אשתו תראה לו, מה אתה מדבר? זה איזה שכינה יש בינינו בקרוון הזה. האמת, פר, אשתי סדרה את הקרוון, ואפילו קיבלה מחמאות. זה היה ממש מסודר כמו בית יפה ורגיל. החיסרון בי, בסדר, לא הצלחתי עדיין להתחבר לדבר הזה עד עכשיו. אבל אם אתה רואה, אתה מרגיש את השכינה בקרוון, ואת העוצמות של הכסף בקרוון, מי שיכולה, וזה ודאי משהו דבר נכון, לגור בבית יפה עם בעלה וגדול, ולא יהיה שום, ולא יהיה אותו קשר עוצמתי ביניהם כמו כשהיא גרה בקרוון. כי היא יודעת להצניע ממנו, יודעת להסתיר ממנו את הרסרונות, ולחשוף בצורה, ולאישה בזה תוקעית לך שיש לה כישרון כזה. בסוף אני לוקח את המעלות שיגיד, מה זה הרסרונות? בסוף אפילו זה ראה לא יפה, אה? זה יהיה חלק מהיופי מבחינתו. טוב, זה באמת סי, זה באמת פסגה. אז יש מי ששיבח את האישה, מי ששיבח את האישה, זה לא סותר. דרך האישה הוא הגיע, למקום הזה. דבר שאי אפשר להסתיר אותו, אני מקווה. שוב, אני אומר, הקשר לציוץ זה בשיח. דבר לא מדובר שאין לה עין, יש לה עין, זה לא תופס כוח מקום, מה?
כאילו, כתוב פה שזה כיסתה...
כן, כיסתה, אני חושב, זה שאני טועה. כיסתה זה לא יודע אם זה רק בפועל. כיסתה זה גם בדיבור, כיסתה זה גם בשיח, ככה אני קורא. כיסתה זה לא בדיבור, זה לא בשיח בכלל. לא מדובר על זה. כל כך הוביל אותו למקום שלא מדובר על זה, דובר על דברים אחרים, שזה היה זניח. בסוף זה אפילו היה יפה. אז קשור גם לצניעות בפועל אולי, אבל בהחלט צניעות יכולה להתפרש גם בעוד אופן.
הרב, אם רגע
באמת שהחיים
הזה לצניעות בנגוש, אז כשאני אומרת
לצניעות
בנגוש, אז בעצם לצניעות בנגוש, אז מה, אנחנו
אומרים שהגוף לא משפר ושאין לו מעלה? לא, אנחנו אומרים שיש לו המון מעלות, אבל למי שמסתכל עלינו, שזה ממין זכר נגיד, כן לפעמים, עלול להיתפס לכל מיני דברים חומריים, גשמיים יותר, מחשבות לא טובות, שלא יקלוט את הצד הרוחני שעומד מאחורי זה. אחרי זה, בהמשך הדרך, יכול להיות שדרך הצד הרוחני הוא יקלוט גם את היופי שבזה. חייב אפילו, כן? כמו פה, כן, זה יהיה נפלא, זה פשוט אפילו יותר קט. אבל אם הוא יתרכז בהתחלה בדברים כאלה, זה עלול לקחת ממנו את כל היופי הרוחני. וזה טעות נורא, טעות נורא. יכול להיות שמגיל צעיר הוא יתרגל לפגוש כל בנות המין השני, ולא בצורה צנועה, ולא זה... חלילה, זה יכול לקחת ממנו משהו אחר כך, כן? כי כל המפגש שלו עם הדבר הזה, מפגש שמעורר בו רק צדדים חומריים וקטנים ונמוכים. אחר כך לך תעלה עם זה לשכינה, זה קשה נורא. אם הוא פוגש את השכינה בהתחלה יותר, עם השנייה, הוא פוגש דברים מוכנים. אחרי זה, דרך זה הוא פוגש גם עוד דברים. יכול לפגוש אותם גם במעלות העצומות שיש גם בהם. בדברים אני חושב הנפלאים שיש גם בהם. על כל פנים, זה מה שאומר רב קוק, רק המסתכל והתרומם, ושבנו כברי בנים יראה רבה. זהו הצנוע הטבעי. הדבק מקור הצניעות, מצד עצם אהבת החן והטוב. הוא לא יחוס משהו מום וגנז, זה בכלל לא מדבר עליו. ולא יבוא לעיניו גם אם יהיה הדבר קרוב לו מאוד. נפשו תרגיל את הנמצאים בחוגו. תבנית השלמה שהם נמצאים. להפך, במעלה, ככה נראה מהרב קוק, הוא לא מכיר בה במובן הזה שאפילו לא מכיר בזה בתור חיסרון. אמרתי לכם, בסוף הוא יגיד אין עין או אין יד זה מעלה, למה זה חיסרון? מה? להפך, היא שלמה בעיניו בדיוק ככה. בדיוק כמו שהיא. היא ממש שלמה בעיניו, כמו שאני אגיד. רק צריך לעבור תהליך כדי להגיע למקום הזה. לא תמיד נגיע לאהוב את הקרוון על ההתחלה. לפעמים בסוף תוביל את והלך למקום, הוא יהיה יותר טוב ממני. הוא יגיד, וואו, מה, עוזבים את הקרוון להשקובית, אוף. סתם, לא בטוח. איזה שכינה הייתה בקרוון פה, איזה יופי. טוב, אולי יאללה, שנתתי לכם אתגר, יאללה. עכשיו אתם רוצות כבר לגור בקרוון, יאללה, אתגר, לגור בקרוון, לא. כן. וואי, אה? עכשיו התקלת אותי בשאלה, כמה את מנחשת? פחות. כן. מה שאני אחזיק מעמד שנה, אגזל, חצי שנה, טוב. שלושת רבעי אני חושב, חצי שלושת רבעי, כן. עד הקיץ נראה לי, עד פסח או משהו כזה. כן, את אומרת, מזה אני עושה כזה עניין, מה לעשות? כל יום שם וכל שעה שם זה היה כזה שבל שזה... זה לא היה, טוב, סתם אני מגזים, מגזמתי כבר. זה היה עד כדי כך. אבל בפר אני מודה שכשעברנו להשקובית חיים אחרים. לא אהבתי את זה, מה אני אעשה? מה לעשות? לא התאהבתי בסיפור הזה. טוב, אין לי מספיק מסירות נפש. לא הצלחתי להתרקד בשכינה שם מספיק. טוב, אבל בכל אופן, נכון, זה באמת הרבה תלוי בראייה שלנו. זה נכון, ודאי נכון, שקרוון יכול להפוך למקום של שכינה ביניהם. וגם בית של 10 חדרים יכול להפוך לגיהנום, חס ושלום קרובה, כן. אין, זה לא ערובה, שאם זה ככה זה ככה וזה ככה זה אחרת. זה הרבה תלוי כבר. ובאמת גם ביכולת ההצנעה, לפעמים מצניעה כל כך את הצד הפיזי, ומדגישה כל כך הצד הרוחני שלא ירגישו. אנחנו בקרבה, אנחנו פה, אנחנו שם, בסדר. יש יופי מספיק עוצמתי וגדול, כן. ומה שאנחנו חיים, שזה מספיק נותן לנו כוח לא להסתכל, או לא לחדד את המבט, לא לראות את המבט, אלא חסר. תמיד יש חסר, כן? חסר בנו, חסר באחרים, חסר בבית שלנו, כן? כל מיני חסרונות. כל כך מרוכזים בטוב שלנו, לא חסרונות לא משהו, דבר זניח.
אבל אפשר גם לשפר את הקרן.
כן, למה לא? אם זה אפשרי, בהחלט כן, כן, כן. לא, אם מישהי אומרת לאיזה מרצה או מרצה, תשמעו, אפשר רק ליישר פה, אם זה נעים לה, אני לא יודע, אבל כן. אבל אם לא נעים לה, סביר שזה לפעמים לא נעים. אז נשתדל, להתרכז בטוב. הטוב יהיה כל כך חזק, נצריע את המבט, לא, מסתכלים, לא על זה, מסתדלים. טוב, אולי, לא יודע, הדוגמה בדיוק אותו דבר, אבל אפשר. אם נשאר את הגן, כן, אבל תדעים, לא מעבזרים, או שלא ניתנים לתיקון, או שלא נעים לנו שיתקנו, או כל מיני דברים. צריך להשתדל, כן? כמה שחרים. הנה, בסוף הוא אומר, הוא הגיע למצב, הוא לא יחוז מסומום וגנאי, גם אם יהיה הדבר קרוב לו מאוד, ונפשו תרגיש את הנמצאים מושגים ברגוע על פי אותה התבנית השלמה, לפי אמיתת המציאות, פי הקפה הכללית, מסת מעל לכל חוק והגבלה. בסוף האדם הזה צנוע שלא הכיר באשתו, זה היה לו טבעי לראות דברים כאלה, ובכלל לא להתפעל מהם. שום דבר מבחינתו, מה? אם תשאלו אותו על אשתו אחר כך, בהמשך חיי הנישואים שלהם, יגיד שהאישה הכי שלמה בעולם. אבל היא בלי יעד, בלי... מה זה משנה? מבחינתו זה חלק מהשלמות שלה, אמרתי. מה? רפא, הוא רואה בזה שיא השלמות. אה, הוא התעלה למקום הזה, כן, עלה למקום הזה. התעלה למקום ששום דבר כבר לא פוגם לו. את הלפך, כל דבר אפילו מוסיף לו. כי הוא כל כך רואה את העוצמות הגדולות הרוחניות שיש בה, שכל דבר רק מתרומם ומתעלה ומצליח להגיע למקום הזה. אבל זה צריך עבודה שלמה, זה לא על ההתחלה, אנחנו בני אדם, אנחנו בונים דברים בהדרגה. ולאישה יש תפקיד חשוב לבנות את זה. כן? היא בנתה את הרצון שלו, היא בסוף הצליחה לבנות כאלה עוצמות בתוך פנימה שזה אפילו התעלה עליה. שורה בזה את השלמות, דרך השלמות שלה. טוב, עד כאן דברנו להיום.